ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר היום על תובנה ששינתה לי את החיים באופן אישי ביחס לחינוך הילדים. ואני חושב שבלי הדבר הזה אי אפשר בכלל להתחיל. בלי ההבנה הזאת אי אפשר בכלל להגעת באוצר הכל כך יקר הזה שנקרא הילדים שלנו. והאמת היא שזה לא רק הילדים ובחינוך, אלא זה פוגש אותנו בכלל וכל צורות היחסים שלנו עם בני אדם, בזוגיות, בעבודה, בחברה, בקהילה, אבל הכי רגיש זה עם הילדים שלנו. גדל ילדים זה לא דבר קל, זה מאתגר. אתה אומר לאנשים, תשלימו את המשפט, ילדים זה שיא. אז חלק אומרים, ילדים זה שמחה, חלק אומרים, ילדים זה סיוט. ואולי אותם אנשים, תלוי באיזה שעה. והאתגר הוא גדול, והיום... והיום מדברים המון על זה שצריך לחזק את הסמכות ההורית, והורים צריכים לדעת לשים גבולות לילדים, ומילה של אמא זה מילה, והילד צריך לדעת לציית. אני חושב שאנחנו מאוד מסכנים. כי מה שאנחנו לא עושים, אני שומע את זה מהרבה אנשים, אנחנו מרגישים לא טוב. לפעמים אנחנו, הורי נכנס הביתה בהרגשה שזהו, מהיום יש סמכות בבית. הוא יכתיב את הכללים, יהיה משמעת. ואז הוא מביד את הילדים במקום, אבל הוא צועק ומיד, ושם גבולות, ואתה תעשה מה שאני אומר. אבל הילדים אולי מצייתים, ואז אנחנו שומעים את הקול הפנימי הזה בתוך הלב שאומר, אולי הייתי קשוח מדי עם הילד. אולי הייתי מדי לא בסדר, מסכן, מה הוא בסך הכל עשה. וקשה מאוד להרבה אנשים למצוא את שביל הזהב, להבין מה, למען השם, מה אני צריך לעשות. איך אפשר מצד אחד להעמיד כללים, חייב שיהיה משמעת בבית, מוכרחים שתהיה סמכות הורית, אבל מצד שני לא להרגיש שאנחנו לוחצים את הילדים יותר מדי, דורכים עליהם, רובסים אותם, אולי פוגעים בהם, מחייבים להם חלילה. איפה שביל הזהב נמצא? ואנחנו נדבר על זה על רקע רעיון מיוחד בפרשת השבוע, למעשה שני פרשות, גם פרשת תזריע וגם פרשת מצורע, שבועיים, השנה אנחנו קוראים לזה בשבועיים נפרדים, אנחנו עוסקים הרבה בדיני הצרעת. יש משהו מאוד מיוחד בדיני צרעת, אותו מחלה מסתורית, אין לנו את זה היום, אין איזה קשר למה שקוראים היום צרעת, מחלה אלוקית, מה שנקרא. עם אלוקי, יש לו גם נגעים אלוקיים, כשאנשים שהיו מדברים לשון הרע, והיה מופיע להם נגע על האור. עכשיו, הנגע הזה, התורה מעריכה, יש כל מיני כללים, מה נחשב נגע טמא, מה נחשב נגע טהור. איך אני יודע אבל? אדם יש לו נגע, איך הוא יודע אם זה טמא או טהור? מה הוא צריך לעשות? אמר, אז הוא צריך לדעת את כל ההלכות, אם הוא לא יודע טוב, יכול לסמוך על עצמו. אז כתוב ככה, היחיד שיכול להגיד אם הנגע הוא טמא או טהור, זה הכהן. עכשיו, מה קורה אם הכהן עצמו לא יודע? וכל הכהנים תמידי חכמים. כתוב במשנה, יש כהן עם הארץ, קודם לממזר תלמיד רחם, יש כזה מציאות, לא כל מי שהוא כהן. כהן זה בא בלידה, ללמוד תורה זה לא בלידה, צריך ללמוד, לא כולם יודעים. מה אם הכהן לא יודע את ההלכה? אומר הרמב״ם דבר מאוד מעניין מאוד. אם הכהן לא יודע את ההלכה, הכהן הולך לשאול את הרב, ביחד עם החולה, ביחד עם המנוגה, עם המצורע. הם באים שניהם לרב, הרב יסתכל, הרב יודע את ההלכה. הרב יודע, הרב מסתכל, אומר לכהן, הנגע הזה הוא טמא, תגיד לו שהוא טמא. ואז הכהן אומר טמא, והאדם נהיה טמא. אותו דבר הפוך. אם הכהן לא יודע, הולכים לרב, הרב אומר, הנגע הזה טהור, האדם עדיין לא נהיה טהור. צריך שהכהן יגיד בפיו, אתה נהיית, אתה טהור, וזהו. וחלה עליו הטהרה. וכמובן, זה דבר משונה מאוד. אנחנו רגילים שהולכים לשאול את מי שיודע. רב שיודע, יכול לתת לי תשובות אותו, אני שואל. מה פשר הדבר הזה? ללכת דווקא לכהן, אפילו כשהוא לא יודע. ואפילו אם הרב הגדול כן יודע את התשובות, הרב לא יכול להדיד מי טמא ומי טהור. צריך דווקא שזה יצא מפי הכהן. מה פשר העניין? אבל רבי אמר את הרעיון הבא. שהולכים להגיד על אדם שהוא טמא, זה דבר קשה מאוד. זה לא דבר פשוט בכלל. בפרט בנגע הצרעת. נגע הצרעת זה היה טומאה הקשה ביותר. מי שאדם שהיה מצורע, התורה אומרת, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. מוציאים אותו מכל שטח יישוב של עם ישראל. במדבר היה מקום מיוחד למצורעים, מחוץ למחנה. אחר כך, בארץ ישראל, מחוץ לעיר. באיזה שטח מת. שם הוא יושב, אף אחד לא מתקרב אליו. מי שמתקרב אליו נהיה טמא גם כן. בדד יושב. זה לא דבר לא פשוט בכלל לפסוק על אדם שהוא טמא. היחיד שמותר לו להגיד על יהודי שהוא טמא זה הכהן. למה? כהנים כתוב, כהן איש החסד. אצל הכהנים יש מידה מיוחדת של אהבת ישראל, של ראיית הטוב שבכל אדם. ורק אדם כזה שמסוגל לראות, להסתכל בעין ימין על המצורע, שמסוגל לראות את האישיות הפנימית, התאורה שלו. נכון, עכשיו הוא מתעובב עם איזה צלקת, עם צרעת, צרעת מידע על חטא. כן? כנראה לא צדיק גדול. מידע על איזה חטאים. אבל אם אחד כזה שרואה את המצורע ואומר, זה עבריין, עובר עבירות, חוטא, זה לא יכול לפסוק אם הוא תמר את האור. זה מסוכן. רק הכהן שמסוגל לראות את האישיות הפנימית, התאורה, הקינה, הנקייה של המצורע, רק הוא זה שהתורה אומרת לו, אתה יכול לפסוק בדבר העדין והרגיש הזה, להוציא אדם החוצה. להוציא מישהו מעם ישראל, כמובן לכמה ימים, עד שזה יעבור. שבוע או שבועיים, עד שזה יעבור. הרבה פעמים, יש אנשים...
אבל למה הכהן יכול לראות את זה? ולמה הרב לא יכול לראות?
כי בכהנים יש מידה מיוחדת במינה, כתוב על כהנים שכהן איש החסד. הקדוש ברוך הוא נתן אסלאם את התכונה לראות בעין טובה כל יהודי יותר מאנשים אחרים. ורק על הכל אנחנו יכולים להיות בטוח שהוא יראה את זה. ולכן אפילו הרב אומר, בחירה הלכתית זה נראה נגד המאה. זה עוד לא מספיק. ולמה? יכול להיות, הרבי הצמח צדק אומר, הרבי השלישי בשושלת נשיאי חב"ד, נולד בשנת תפריש י"ג, נסתלק בשנת תפריש חב"ו, חי ברוסיה איפה שהיום, בלרוסיה. כתב ספרים חשובים מאוד, אחד הספרים נקרא ספר דרך מצוותיך, הוא מבאר את טעמי המצוות. והוא כותב את הרעיון המפעים הבא. לפעמים יש לנו נטיות שליליות שנולדנו איתן. זה הולך איתנו. הרבה פעמים אנחנו, אנשים בוגרים, לומדים להחביא את זה. אם יש בי את הטבע של שתלטנות, של כעס, של רגזנות, אני לומד להסתיר את זה. אנשים מבוגרים לא יוצאים לרחוב. אנשים נורמטיביים, ומתנהגים ברגזנות ועל כל אדם. זה לא נעים, כן? לפעמים זה מתפרץ בבית פנימה, אבל בחוץ זה לא יוצא. ואז קורה לפעמים שרואים בן אדם שהוא באמת בעייתי. רואים בן אדם שהוא באמת נכנס לבית הכנסת, מישהו שהוא באמת מתנהג בצורה לא מדובסת, לא אתית, לא יפה, לא מכבד את המקום, וישר קופצים כמה אנשים ורוצים לקפוץ, לבלוע אותו, לקרוא אותו לגזרים. אומר הרבי הצמח צדק, יכול להיות שאלה שקופצים לצעוק לא עושים את זה בגלל שהוא באמת מגיע לו צעקות. עושים את זה בגלל שיש להם את התכונה הזאת בתוך הנפש, שיש להם איזו תכונה רעה, מידה מגונה של צורך לשלוט על מישהו, לקרוע מישהו, לבזות מישהו. ועכשיו מצאו איזו הזדמנות לבטא את זה החוצה. כמה זה עדין וכמה זה יכול להיות מסוכן. ואני... אם אנחנו נראה את הרזולוציה יותר קטנה, אנחנו יכולים לקרב את זה, למצוא דוגמאות כאלה בחיים שכל אחד מאיתנו, אנשים טובים ונפלאים. גם אנשים טובים ונפלאים. אתה חוזרים הביתה, סוף היום, עייפים, רצוצים, והילדים לפעמים, הילדים לא מתחשבים, אין הבדל אצלהם, עם אמא הייתה היום, וחופש עם עבדה היום, 8 שעות, זה אותו דבר אצלהם. הילד משתולל. ואנחנו לפעמים לא עובדים בזה, וצועקים. למה אנחנו צועקים? בגלל שהילד עשה משהו שהוא לא יעשה, או בגלל שאני עכשיו חסר סבלנות ואני עייף. הילד השם שאני חסר סבלנות. וזה בדיוק המיוחד בכהן איש החסד. צריכים אחד כזה שכשהוא יפסוק, תמה אותו. שהולכים להגיד ביקורת כזאת על יהודי, צריכים לראות רק אותו. שחלילה לא יהיה איזה ביטוי לתכונות השליליות שלי, או למצב הרוח מקולקל שלי, שאני אזרוק את זה על האדם ההוא. אם אני חסר סבלנות, אם אני הקמתי על רגל שמאל, אף אחד לא אשם. לא הילדים בכיתה, לא האנשים על הכביש, בטח לא הילדים בבית. וזו שאלה שאנחנו צריכים להעמיד לנגד עינינו כל הזמן. שאנחנו אומרים ביקורת. שאנחנו רוצים לחנך את הילדים. אנחנו רואים את הילדים, או שאנחנו משליחים עליהם את המצוקות ומועקות שלנו. אי אפשר לחנך. כשאנחנו נמצאים במועקה, זה לא זמן של חידוך. אם אנחנו חסרי סבלנות, זה לא הזמן עכשיו לתת ביקורת, להתאפק כמה שיותר. להתאפק כמה שיותר. ובכלל צריכים לדעת, מה זה הגדרה חינוך? מתי אנחנו מחנכים את הילדים? אם אני היום צעקתי על הילד שלי, אין לזה שום קשר עם חינוך. חינוך, הגדרת החינוך, בפרט בדור הזה, דור שזקוק לכל כך הרבה אהבה וחמלה וחיבור, דור שאם אנחנו לא נחבר את הילדים לערכים שלנו, לא ירצו ללכת בה. היום כולם מבינים שאבא או אמא שמשתיתים את כל החינוך בבית על משמעת נוקשה ועל עונשים, ומה יקרה אם לא תעשה, הילד רק ירצה לבעט בכל זה, ישנא את כל זה. אני בקרתי ילד שלא מסוגל לבוא לבית הכנסת. הוא דתי, שובר שבת, שובר כל המצוות, לבית הכנסת לא מגיע. הוא אומר, בית הכנסת זה הסיוט של החיים שלי. אבא שלי היה לוקח אותי, היה מכריח אותי לשבת. כל הילדים היו משחקים, אבא שלי היה לו, אם היה צריך, אפילו היה מכה אותי. כדי שאני, הוא החליט שאני צריך להיות בבית הכנסת. אף פעם לא שאל, טוב לך, נעים לך, אתה רוצה להיות בבית הכנסת? איזה טרגדיה. לקחו בבן אדם את החוויה הרוחנית הכל כך מעלה ומענגת של בית הכנסת. זה יכול להיות בכל דבר. כל דבר, לא רק בתחומים רוחניים, גם בבית. נכון? אם החוויה של הילד, כל דבר שאנחנו רוצים שנעשה, אם החוויה תמיד תהיה שלילית, לאסוף את הצעצועים. אם זה תמיד יהיה חוויה שלילית, זה תמיד יהיה סיבה למריבה, הוא אף פעם לא אוהב לעשות את זה. וגם אנחנו מפסידים, כי אנחנו גוזרים על עצמנו לעולם לריב איתו. תמיד כל הערב זה יהיה מריבה חדשה, אף פעם הוא לא ילמד. נו, מתי כבר תלמד? לא יקרה אף פעם. אם אף פעם לא חשבנו איך לגרום שהילד יבין למה הוא צריך לעשות את זה, למה זה נכון עבורו, למה זה חשוב. הוא אף פעם לא ירצה, תמיד זאת תהיה מריבה נצחית. חינוך, הגדרת החינוך, זה כל פעולה שאני עושה כדי שהילד יאהב את הערכים שלי, כמו שאני אוהב אותם. הרי הסיבה שאנחנו חיים מורבטים, שאנחנו לא עושים מיד כל מה שעולה לנו ללב, אנחנו יודעים להתאפק, שאנחנו יודעים לוותר על כל מיני שאיפות וכל מיני רצונות שלנו, לטובת הערכים הפנימיים העמוקים של הנפש שלנו, שאנחנו מאמינים בהם והולכים איתם, זה בגלל שאנחנו מבינים ואוהבים את הערך הגדול שהערכים האלה נותנים לנו בחיים. נכון? אדם ששומר דיאטה, מתאפק לא לאכול עוגת טעימה, זה עולה לו, הוא משלם מחיר על זה, בגלל שהוא מחובר לערך הגדול, זה בשבילו ערך, האיפוק שווה לו. אז אם אנחנו רוצים לחבר את הדור הבא לדבר הזה, לחבר את הילדה המתבגרת בבית, זה יבוא לא על ידי משמעת נוקשה, אלא על ידי שאני יחשוב איך לחבר גם אותה, שתבין את התועלת שבדבר הזה. ועוד יותר זה בדברים רוחניים. מי ששובר שבת, משלם מחיר גדול מאוד, לא מעודכן, מתאפק מהרבה דברים. לא יכול לאשר, לא יכול להיכנס לאוטו, לא מגיע בטלפון. אבל למה אתה עושה את זה? איזה מחיר אתה משלם? בגלל חוסר ברירה? אף אחד לא שומר שבת בגלל חוסר ברירה. בגלל שהערך הגדול, שהשבת מביאה לי לתוך החיים, כמה שזה ממלא לי את הנשמה, כמה שזה ממלא לי את הנפש. אני לא יכול להבין איך אפשר להסתדר בלי יום השבת. שווה לי כל עוד שבעולם בגלל הדבר הזה, איך אפשר בלי יום, בלי יום הנפלא כל כך, שיושבים, שהנשמה, יום, יום, יום שהנשמה מקבלת את כל המזון שהיא צריכה. ויום שיושבים ביחד, אבא, אבא והילדים בבית הכנסת, חשבתם פעם של אומות העולם, אין דבר כזה. עם ישראל, כל שבוע הילדים יוצאים מהגנים, מבתי הספר מוקדם, כל השבוע לנו הרבה זמן לשבת איתנו, נכון? תעשו חשבון, רוב היום הילדים בבית הספר. אני חשבתי השבוע, הילדים שלי, מ-8 עד 4 בגן, אחר כך מ-4 עד 7, 8 בבית הולכים לישון. הולכים לישון, כמה זמן אנחנו חווים איתם. ויש לנו פעם בשבוע את ההזדמנות הנדירה הזאת להיות יותר מיום שלם. יום ועוד חצי, יום שישי, יום וחצי יושבים ביחד במשפחה. וכששומרים את השבת, אז זה הרבה יותר, כי זה רק עם המשפחה. אין עוד איפה להיות. אז דבר כל כך נפלא, שווה לי כל עוד שבעולם. אבל אם אני רוצה שהילד ימשיך בזה, אני צריך שהוא יבין, שהוא ילמד לאהוב את זה גם כן. אם אני הופך את השבת למשהו למצבור של כעסי, ולמה ככה, ולמה ככה, וסעודת שבת הופך להיות דבר טעון ומרגיז, ויש כאלה מכירים לדעתנו. הילדים בשום פנים ואופן, לא ירצו להמשיך את זה. אז חינוך, זה לא שאני צועק. זה אפילו לא כשאני מטיל משמעת. אני לא אומר שלא צריך לעשות את זה. צריך להטיל משמעת. לפעמים גם אין ברירה, גם צריכים לצעוק. אבל לא לחשוב שעשינו היום חינוך. חינוך זה כל פעולה שאני עושה כדי להקנות לילד אהבה לערכים האמיתיים שאני רוצה לחבר אותו אליהם. ואני, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל יום, עשיתי היום איזה חינוך? התעסקתי בחינוך? עכשיו אני גם יודע מה צריכה להיות התשובה. אם צעקתי או התעקשתי עם הילד לארגן את הזעצועים או את המיטה שלו או משהו אחר שהוא מתעצל לעשות, זה לא נקרא שעשיתי חינוך. יכול להיות שהייתי חייב לעשות את זה, אבל זה לא חינוך, זה אולי הקדמה לחינוך. אז אנחנו הבנו מה זה חינוך, ואנחנו יודעים, הבנו גם, למדנו מהכהן בנגע הצרה, שהדרך להתחיל לחנך זה כשאני מוציא את עצמי הצידה ורואה את הילד. והילדים יש להם אנטנה, תדעו לכם, יש להם אנטנה, הם קולטים מיד עם אבא ואמא חושבים על עצמם ולכן הם צועקים עליי, או שאבא ואמא רואים באמת אותי, הם רוצים בטובתי, הם רוצים ללמד אותי. ואנחנו כל הזמן יש לנו ניסיונות בעניין הזה. הילדים קולטים מיד. יש לי חבר, היה אומר לי, בא מבית טוב מאוד, והיה אומר לי, אבא שלי חושב שאני קיים בעולם כדי לעשות לו נחת, ואני לא יכול לסבול את זה. חושב שאני פה כדי להשלים אותו, כדי שיהיה לו עם מה להשוויץ ליד החברים שלו בבית הכנסת. עכשיו זה דבר טבעי, בוודאי כהורים אנחנו רוצים להשתבח בילדים שלנו, אבל אסור לנו שזה יהפוך להיות הסיבה שלכן אנחנו מחנכים את הילדים. הילד הוא עולם ומולו, הוא אדם בפני עצמו. ואנחנו צריכים לראות רק את הילד, להיות כהן, כל אחד מאיתנו כהן איש החסד, שרואה את הילד וחושב בטובתו. ומה נכון עכשיו לילד? עזוב את המצוקות שלי, עזוב את הבעיות שלי. מה נכון עכשיו? איך לחנך טוב את הילד? היה לי פעם, אני יכול לספר גם בכישלונות, לא רק שהבן שלי עמד אצלנו בבית, והגיעו כמה חברים לשחק עם הילד לכבוד היום הולדת, ובמרכז החדר עמד איזה צעצוע גדול שקיבל מתנה לכבוד היום הולדת, וכל הילדים עמדו מסביבו ורצו לשחק, ופתאום הוא נהיה רכושני, הוא מחליט, לא, הוא לא נותן לאף אחד. הוא לא נותן לאף אחד את המשחק. עכשיו, לי היה מאוד לא נעים, עומדים הילדים, חלק מההורים גם נמצאים. נו, כולם מחכים, הילדים האחרים מתחילים לבכות, והוא מתעקש על המשחק. מה אני עושה? זה לא נעים, צריך לפתור את הבעיה. אז באינסטינקט, הדרך הכי קלה ומהירה, אתה נותן עכשיו מיד את המשחק, ואם לא, אני לוקח בכוח, אתה נותן להם לשחק. אז לא היה לו ברירה, אז הוא בכה ונתן. אבל אחר כך חשבתי, איזה פספוס. שאני עושה דבר כזה, שזה אינסטינקט כנראה של הרבה הורים, ככה לעשות, לפתור את הבעיות מיד, מהר ובקלות, אבל על מי חשבתי? על הילד או על אי הנוחות שלי, שאני עכשיו לא נעים, כולם מסתכלים עליי איך אני פותר את הבעיה ואני צריך מהר לסדר את העניין. אולי הילד בסך הכל היה זקוק לאיזה חוויה זמנית של רכושנות. לפעמים למה הילד מחזיק משחק כזה חדק? הוא צריך שיגידו לו נכון, זה שלך באמת, לחוות את זה. ואז, אבל אחר כך, אחרי שנאשר לו את זה שזה באמת שלו, אז אולי נבקש ממנו.
כן?
נכון, יפה מאוד.
זה מה שהוא אומר, אני נכשלתי.
לא, אני אומרת, כאילו,
כן. אז ככה צריך.
בסיטואציה, נכון, לא נעים. אני אומר לי, סליחה, זה שלא, וכשהוא יוצא לחלוק, הוא יחלוק אתכם.
יפה מאוד, ככה צריך. ככה צריך. לתת לילד, למשל, בסיטואציה הזאת, כשאנחנו חושבים על הילד, אז אולי משהו היה זקוק, זה לקבל אישור, זה באמת שלו, לחוות רכושנו, הוא צריך את זה, יש לו משהו שהוא שלו, אם לא כלומר לוקחים לו, אז מה זה מתבטא שזה שלו? ילד צריך להרגיש, יש משהו שלי, אחרי שהוא יקבל אישור, זה יהיה משוכנע וזה, יהיה לו הרבה יותר קל לתת. אבל התובנה אולי המשמעותית ביותר שיכולה לקדם אותנו, זה לקבל את זה שאנחנו לא מושלמים, ואם אנחנו טועים לא קרה כלום, בתנאי שאנחנו לא חוזרים על הטעות עוד הפעם. זאת אומרת, זה בסדר גמור לטעות, בטח שלא נשאר לילדים טראומה, אם אנחנו נתקן את זה. יש לנו את היכולת המופלאה רק לבני אדם. להסתכל כל יום, לבחון את המעשים שלנו, איך התנהגנו היום, איך הגבנו, איך הרגשנו, האם זה היה בסדר, האם זה היה נכון, האם זה יכול להיות אחרת. כל הזמן אנחנו בודקים את עצמנו, יכולים לבדוק את עצמנו, לתקן ולהתקדם. זה הסגולה האנושית המופלאה. זה בסדר גמור לטעות. אבל, בתנאי שאנחנו לוקחים מזה את הלקח. הרבי יוסף יצחק מלובביץ', הרבי השישי בשושלת נשיאי חב"ד, חמיב של הרבי שלנו, מספר בזכרונותיו סיפור מפעים על חינוך. היה באחד העיירות היהודיות, היה אדם יהודי דגול בשם רבי ניסן. רבי ניסן היה אדם עובד השם ירא אלוקים, אדם עדין מאוד, טוב עם השמיים, טוב עם הבריות, והיה לו ילד, והילד, לא תמיד הילדים יוצאים, לפעמים התפוח נופל קצת רחוק מהעץ, והילד היה, קראו לו שאול יצחק השובב. זה היה הכינוי, כל העיירה, שאול יצחק השובב. כי שאול יצחק היה ילד באמת באמת שובב. לא היה, הוא היה הילד זה, זה שמוביל את, את כולם, ועשה עקודה, עשו תמיד בראש, ואבא לא היה בנחת מהילד הזה כדרך. ומה היה הרגע שהצליח לחדור את חומות הלב של הילד הזה? מה הרגע שבו אבא או אמא מצליחים לחדור את ה, לפעמים את השכבות של שריון שהילדים בונים, לחדור לבפנים, לגעת להם בלב ולהצליח לעצב להם את החיים, לעשות שמה, לשנות את המסלול, 180 מעלות. יום אחד, אבא יושב בתוך הבית, והילד שאול יצחק מסתובב בחוץ בחצר, והיו שם כל מיני בעלי חיים בחצר, והוא מצא לעצמו מעשה קונדס, להתחיל להתעלל בבעלי חיים. לקח מקל, והתחיל לרוץ אחרי התרנגולות, אחרי מה שהיה שם, ולעקוד בהם, והם צועקים, ומנסים לברוח ממנו, וזה היה המשחק. אבא שמע שיש המולה חריגה בחצר, יצא וראה, הבין מיד מה קורה, הוא קרא לבן שלו, הוא אומר לו, שאול יצחק, אחרי מחשבה, הוא יושב לידו וחושב, ואחרי מה הוא חושב, הוא לא מגיב ביד, אימפולסיבית, הוא אומר, שאול יצחק, אתה עשית מעשה חמור מאוד, צער בעלי חיים, זה מעשה נורא. הוא מסביר לו כמה זה נורא, הוא אומר לו, אין לי ברירה, המעשה כזה שעשית, אין לי ברירה, אני אצטרך לתת לך מכה. ואז הוא מכוון אותו, הוא אומר לו תסתובב, והוא נותן לו איזה מכה, והילד זה קם. טוב, עוברים כמה דקות, אבא הלך, הילד יוצא לחצר, פתאום הילד שומע בכי, קול חזק של בכי מגיע מאחד החדרים. הוא מיד הלך לראות מי בוכה. הוא נכנס לתוך הבית, הולך אחרי כל הבכי, נכנס לתוך אחד החדרים ורואה את אבא שלו יושב, מחזיק את הראש ומברר בבכי. בוכה, בוכה את נשמתו. הוא אומר לו, אבא, מה אתה בוכה? אז אומר האבא, אני בוכה שאני הייתי צריך לתת לך מכה. הרגע הזה שהילד הרגיש את הבכי של האבא, שהילד הרגיש פתאום בבת אחת כמה האבא חושב עליו. רואה אותו, כל מה שהוא עושה, אפילו דבר כל כך כואב, כמו מכה, היום זה לא, פעם בדורות קודמים, זה היה חלק מהחינוך, היום יש לנו דרכים אחרות, אבל מה שלא יהיה, אפילו כשהילד מקבל עונש, דבר עם טעם מר, אבל הוא הצליח להרגיש, הוא הצליח להעביר לבן שלו, עד כמה עשיתי זה? כי אני חושב עליך, כי אכפת לי ממך, לא כי אני רואה את עצמי. זה היה הרגע שחדר את כל השריון ללב שלו, ונהיה אדם אחר לגמרי. נהיה אדם אחר, יצא אחר כך צדיק גדול. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לראות כל הזמן את הילדים ולחשוב איך בחינוך שלנו, איך הם יבינו שאנחנו חושבים עליהם. ואנחנו רוצים להיות שם בשבילם. וזה לא עוזר שאנחנו קונים לילדים את המתנות ואת המשחקים הכי שווים. הילדים לא קונים בזה. הילדים לא קונים בזה. אי אפשר לעבוד על הילד. הילד יודע אם אנחנו חושבים עליו באמת, אם אנחנו רואים אותו באמת. הילד לא צריך לריב איתנו על קצת קשב. נו, אמא, תשמעי אותי, נו, אבא, אתה בטלפון, נו, אבא, אתה לא מקשיב, אתה בטלפון. מה? הילד הוא בן אדם. אם בן אדם מבוגר, אם החבר שלך, אתה ככה מדבר? מישהו בא לדבר איתי ברחוב, הוא מדבר איתי ואני, אחרי 3 שניות, מאבד את הקשב, ואני כבר, זה יכול להיות. מה, הילד הוא פחות מבן אדם? עולם הוא לא עור. אמרו לו, צריך לכבד אותו לפחות כתור בן אדם. מספרים, יש משל יפה שאומרים, איזה אדם חוזר הביתה בסוף היום, עייף, מוטש, גמור, חוזר מהמשרד, נכנס, יושב על הספה, הילד מגיע מהחדר, אומר, אבא, כמה אתה מרוויח לשעה? אבא לא מבין, אומר, מה זה עניין אחר, מה אני מרוויח? תגיד תודה שיש לך מה שצריך, ולך לישון. הילד מנדנד, אומר, לא, אבא, בבקשה, אני רוצה לדעת כמה אתה מרוויח לשעה. אז אני מרוויח $100 לשעה. אבל לך כבר לישון. הילד אומר, אבא, אני יכול לבקש ממך משהו? הוא אומר, תבקש. אתה יכול לתת לי הלוואה $50? אבא כבר לא יכול להבין. הוא אומר, מה? אתה צריך כסף? יש משהו שאני ואימא לא נותנים לך? תפסיק לבלבל את הראש. אתה עוד רוצה לבזבז את הכסף, שאני אתן לך את הכסף שאני עובד עליו קשה, לבזבז את זה על, על, על שטויות שלך, אתן לך $50, תקנה עם זה איזה צעצוע, חסה הערך, לך לישון, לא רוצה לכוח, אתה מטריד אותי, לך. הילד הולך לחדר, ואבא יושב על הספה, וכמו שפתחנו בתחילת הדברים, לפעמים צועקים על הילד, ומיד אחרי זה מתחרטים, אז אבא פתאום חושב, מה עשיתי? אולי הייתי מדי קשוח איתו, מה אני זורק עליו את כל התסכול שלי בכל היום? הייתי מדי קשוח, מה בסך הכל ביקש, ילד טוב. וכיצור, אבא הולך לחדר של הילד, ורואה את הילד ככה יושב על הקרית, וצוברח, ואומר לו, מה, כבר נרדמת? אומר, לא, אני לא ישן, אני עדיין ער, אני מחכה לך. אז אומר, אבא אומר, תראה, חשבתי על זה עוד הפעם, אני חשבתי שאני כן רוצה לתת לך $50. הנה, הוא מוציא שטר $50 מהכיס, ועוד נתתי לך. עכשיו תגלה לי, מה אתה הולך לקנות בזה? אז הילד אומר, אבא, רק שנייה. הוא הולך לאיזה מגירה, פותח אותה, מוציא משם עוד כמה שטרות, מחבר את הכל ביחד, אבא לא מבין, הוא אומר, אני רואה שיש לך כסף, מה אתה צריך? אין לי $50. הוא אומר לו, אבא, אין לי מספיק. הוא מתחיל לספור, כל מה שיש לו הוא סופר $100. הוא נותן את זה חזרה לאבא, הוא אומר, אבא, אני יכול לקנות ממך שעה אחת, אני יכול לבקש ממך שבחר תחזור שעה מוקדם הביתה כדי לשבת איתי ביחד. זה כל העניין. אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו עולם ומלואו, אבל לא קודים את זה. הם צריכים אותנו 5 דקות, 10 דקות, סוף היום, שנשב עם הילדים, שירגיש.